שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
איך בצימחת ברמת שחת? קודם כל קצת על עצמי. אז אני עדה שרוני, ואני הייתי הרבה שנים בקהילת המודיעין, ובשנתיים האחרונות אני עובדת בחברת אקמאי, מתעסקת ב-DNS, פתחת תוכנה. קצת על אקמאי, מי שלא מכיר, אז בעצם אקמאי זאת חברת CDN, Content Delivery Network, שזה אומר שגורמים לאינטרנט לעבוד מהר יותר. יש לנו בעצם 200 אלף שרתים בכל העולם, וכשאתם גולשים בבית לאחד האתרים הגדולים, טוויטר, Airbnb, אז בעצם אתם מדברים מול השרתים של אקמאי, שהשרתים האלה בעצם רואים 30% מתעבורת האינטרנט העולמית, ובאמצעות כל מיני טריקים של DNS, אז אתם בעצם מקבלים את התוכן שלכם בצורה הרבה יותר מהירה ודינמית. טוב, אז למה אני מתכוונת כשאני אומרת מחט בערימת שחת? מבחינתי מחט זה וירוסים, רוגלות, רושעות, תוכנות כופר וכל מה שתרצו, וערימת השחת זה בעצם האינטרנט. אז נתחיל מהאינטרנט. איך הוא בעצם עובד? כשאתם גולשים בדפדפן שלכם בבית, ואתם מקלידים netflix.com לדוגמה, אתם רוצים לקבל את הדף הזה, אז אתם צריכים לדעת לאיזה IP לפנות בשביל לקבל את הדף. אז בעצם אחרי הקלעים, מי מכם שלא מכיר, המחשב שלכם מדבר בפרוטוקול DNS מול שרתי DNS אחרים, והוא מבקש מהם את אותה כתובת IP שהוא צריך. אז אפשר להסתכל בעצם על DNS כסוג של ספר טלפונים. ספר טלפונים הזה בעצם עושה המרה ממרחב כתובות הדומיין למרחב כתובות ה-IP, ויש לנו בערך כ-200 מיליון דומיינים כאלה, סליחה, 200 אלף, 200 מיליון דומיינים כאלה, וזה רק primary domain names, אם כוללים את כל הסאב-דומיינים וסאב-סאב-דומיינים, נגיד translate.google.com, אז כמובן מגיעים לסדרי גודל של מיליארדים. מה שנחמד ב-DNS בעצם זה שזו מערכת מבוזרת, אם אנחנו משתמשים באנלוגיה של ספרי טלפונים, אז תחשבו בעצם ספר טלפונים לפי ארץ, ספר טלפונים לפי אזור, ספר טלפונים לפי עיר, וכו וכו, ובעצם כל חברה יכולה לנהל בעצמה את תת-מרחב הכתובות שלה, נגיד גוגל יכולה לנהל את המרחב הזה, היא צריכה פשוט לפזר שרתים, שרתי DNS בכל העולם, שייתנו תשובות אוטרטיביות לגבי המרחב, תת-המרחב שלה. אז איך נראית בקשה ה-DNS? אז נגיד זה המחשב שלי, ואני צריכה לדעת מהו netflix.com, מה כתובת IP, אז אני פונה לשרת ה-DNS הקרוב אליי, שמקונפג אצלי, והוא מדבר עם שרתי DNS אחרים, עד שיש שרת אחד שנותן לו תשובה אוטרטיבית, ואומר לו, כך, זאת כתובת IP, לך דבר איתה. אני הולכת ומדברת איתה, במקרה הקלאסי נגיד אני מדברת מול שרת של נטפליקס, והוא נותן לי בעצם את הדף שביקשתי. פוינט העיקרית זה שאקמאי בתור חברת CDN שרואה כ-30% מהתעבורה של האינטרנט, והיות ויש לה נכסים בכל המקומות כאן וכאן וכאן, אז בעצם זה נקודת פתיחה די טובה בשביל להסתכל על האינטרנט ולהסיק מכאן כל מיני תובנות, ואנחנו נראה איך זה רלוונטי בהמשך. טוב, אז בואו נעבור למחט. נגיד והייתי האקר, לא כל כך נחמד, והייתי רוצה להרוויח כסף בצורה לא כל כך חוקית. איזה אפשרויות עומדות בפניי? אופציה אחת, אני יכולה בעצם לגנוב credentials. אני יכולה לשלוח אימייל בתפוצה רחבה, והמייל הזה אומר, חשבון הג'ימייל שלכם נפרץ, בבקשה תכניסו את הסיסמה שלכם, ודרך הסיסמה הזאת אני יכולה נגיד להגיע לכרטיס אשראי שלכם, לגנוב קצת כסף, וככה נגיד לאסוף הרבה כרטיסי אשראי, ולגנוב סך הכל כסף ולהרוויח ככה. אופציה שנייה, במקום לעשות שלח לחמך כזה, אני יכולה בעצם לטרגט איזושהי חברה מסוימת, לנסות לפרוץ למחשבים שלה. מספיק עובד אחד שעושה איזושהי פשלה, נגיד לוחץ על איזה לינק בעייתי, לא מקנפג משהו כמו שצריך, אז בעצם אני יכולה נגיד להגיע למחשבים של החברה, ומכאן להגיע לכל מיני נכסים שאני יכולה להמיר בכסף, נגיד מאגר כל תפסי המס של העובדים, או כל מיני נכסים של, 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 של הלקוחות של החברה, דברים שאני יכולה להמיר אותם בכסף. אופציה נוספת שהיא מאוד פופולרית בשנים האחרונות, זה תוכנות כופר. בעצם אני יכולה במקום לאסוף מידע, אני יכולה פשוט להצפין את הדיסק ולדרוש כופר בתמורה לשחרור שלו. אופציה נוספת שהיא מאוד פופולרית זה בוטנטים תוקפים. למה אני מתכוונת כשאני אומרת בוטנטים תוקפים? אז בעצם תחשבו מלא מכשירי קצה, מחשבים, כל דבר, שאני מצליחה להחדיר בהם איזשהו קטע קוד זדוני. המשתמש התמים בכלל לא יודע שיש עליו קטע קוד זדוני, ואני יכולה בעצם להשתמש בבוטים האלה, תחשבו מעין זומבים, בשביל לתקוף כל מיני חברות. נגיד יום אחד לתקוף את אמזון, או יום אחד לתקוף את טוויטר. ובעצם אני יכולה לדרוש כופר בתמורה שאני אפסיק את זה, או שאני יכולה נגיד להמר בבורסה כנגד המניה של החברה. תחשבו מה זה אומר, נגיד לחברת אמזון, שהשרתים שלה והאתר שלה בעצם לא עובדים במשך יומיים. אז אפשר להרוויח ככה כסף ממש טוב, ואני גם יכולה להזכיר את הבוטנט שלי לכל המרבה במחיר, נגיד לספאמרים שצריכים בעצם להפיץ את האימיילים שלהם בכמויות גדולות. בוטנט מאוד מאוד מוכר, שבעצם היה מאוד מפורסם בשנה שעברה, זה מיראי, כי הוא בעצם לקח חלק במתקפה על חברת DYN, ושיתק למעשה את, לא שיתק, אבל הוא שיבש בצורה ניכרת את התעבורת האינטרנט בחוף המזרחי בארצות הברית למשך כמה שעות טובות. הוא מאוד מפורסם כי גם הקוד שלו פורסם באינטרנט, ועוד שנה אנחנו נראה גם למה הוא מעניין. תראו, חוץ מהמקרה הראשון, שזה באמת בסך הכל לרכב על איזושהי טעות של אנשים שמכניסים את הסיסמה שלהם, זה לא באמת סייבר. המקרים האחרים זה באמת סייבר, כי זה מצריך ממני להחדיר איזשהו קוד זדוני למכשירים האלה, ובעצם בתור הקרית זה מצריך ממני תשתית קוד קצת יותר רצינית. אז מה זה מצריך ממני? אז קודם כל זה מצריך יכולת הדבקה. מה זה אומר מבחינתי יכולת הדבקה? זה אומר שאני צריכה שאחד, הקוד המפגע שלי יגיע למחשב הנתקף, איכשהו, ושתיים, אני צריכה שהמעבד של המחשב הנתקף יריץ אותו, שזה לא פשוט כלעצמו. אז אופציה אחת שלי זה ממש לגרום למחשב הנתקף להריץ איזשהו אקזקיוטבל. זאת אומרת, נגיד, אני יכולה לשלוח מייל עם attachment, איזשהו קובץ אקזקיוטבל שמתחזה ל-PDF או ל-PPT, ובעצם כשהמשתמש מקליק עליו, הוא למעשה גורם לאקזקיוטבל לרוץ. הבעיה כאן זה שחברות האבטחה יחסית יודעות לחסום אקזקיוטבלים כאלה, כי זה יחסית אקזקיוטבלים לא מקורים, שאין להם reputation כזה טוב. אופציה שנייה שלי זה בעצם לרכב על תוכנה אחרת שיש לה רפיטיישן טוב, נגיד לדוגמה, הדפדפן שלכם, ואם אני יכולה לגרום לאותו דפדפן בטעות אחד להוריד איזשהו קטע קוד מפגע, בין אם זה בגלל איזשהו לינק שנלחץ, או בגלל ממש פוסט שהוא חלק מאיזשהו קובץ JavaScript יותר גדול שאיכשהו הצלחתי להחדיר אותו פנימה, לדף תמים לחלוטין, אז אם הצלחתי לדפדפן בגלל איזשהו בג בדפדפן לגרום לו להריץ את הקטע קוד הזה, אז הצלחתי להיכנס פנימה. עכשיו, זה דורש בעצם איזושהי חולשה בדפדפן. עכשיו, דפדפנים, אני לא יודעת מי מכם מכיר, זה קטע קוד, יש שם המון המון קוד, יש שם המון ממשקים, והם די מחוררים. יש בערך כעשרות פרצות מדי חודש שנסגרות כל הזמן בדפדפנים, ואין אף דפדפן שהוא חסין. מצד שני, זה מצריך ממני ההאקר בעצם להתאים חולשה פר דפדפן ולהרכיב איזושהי מין חבילה כזאת. אופציה שנייה זה בעצם לרכב על זה שאנשים לא משנים את הסיסמאות הדפולטיות, בין אם זה מכשירים או בין אם זה שרתים שהם מרימים, לא משנים את הסיסמאות הדפולטיות, ואז אני יכולה בעצם לקבל shell access, ואני יכולה ככה נגיד להוריד קטעי קוד ולהריץ אותם. טוב, אז נגיד והצלחתי בעצם להדביק איזשהו קטע קוד קטן במכשיר הנפגע, אז יכול להיות שאני צריך עוד מודולים בהתאם למה שאני רוצה להשיג. נגיד אני צריך אולי עוד איזשהו מודול שיודע להתפשט, לקפוץ ממחשב למחשב בתוך רשת. לדוגמה, המיראי שהזכרתי מקודם, אז אחד הדברים הנחמדים לגביו זה שהוא יודע בעצם לאתר מכשירים אחרים, שיש להם גם כן איזושהי חולשה מסוימת, לא חולשה, זה לא שינו שם את הסיסמה הדפולטית, ליתר דיוק, ולאתר אותם ובעצם להתפשט ככה למחשבים אחרים. דבר נוסף שאני כנראה אצטרך לפתח זה איזושהי יכולת שרידות, נגיד יכולת לשרוד ריבוטים, יכולת לשרוד יחד עם אנטיווירוסים שמותקנים ביחד איתי, וכנראה שאני גם אצטרך איזושהי יכולת תקשורת החוצה לאינטרנט, קצת לשכנע אתכם למה באמת אני אצטרך יכולת כזאת. אז בואו נחזור לדוגמאות הקודמות. אז באמת במקרה שאני רוצה לפרוץ לחברה מסוימת, אז זה וירוס שהוא בדרך כלל מאוד גדול, כבד, ולאו דווקא ברגע הראשוני של ההדבקה אני יכולה להחדיר את כל הקטע קוד המפגע שלי. אז יכול להיות שאני באמת אצטרך לחלק את הקטע קוד, את קטעי הקוד, ובעצם שהווירוס הראשוני שנשתל שם יתחיל ויוריד עוד חתיכות. במקרה של תוכנות כופר, אז הרבה פעמים מטעמים של שרידות, אני לא יכולה להרשות לעצמי שמפתח ההצפנה בעצם ייוצר על המחשב הנפגע, אני צריכה לייבא אותו, כי אחרת יעשו לי ריברס בקלות. במקרה של בוטנטים תוקפים, אז באופן טבעי, בגלל שאני רוצה יום אחד להגיד לנו לתקוף את חברה א' ויום אחר את חברה ב', אז אני צריכה למעשה איזושהי יכולת command and control, מה שנקרא CNC. אז ברוב גדול מהמקרים אני צריכה תקשורת עם הווירוסים שלי, ועוד מעט נראה למה זה באמת רלוונטי. עכשיו, זה יצריך ממני לא מעט מאמצים. בוא נראה מול מה אני צריכה להתמודד. סליחה. קודם כל, אז למה כדאי לי לעשות את זה? אז ככה, תשתרגישו מספרים, בוטנט להשכרה לדוגמה עולה $120 ל-1,000 בוטים, בהתקפות של DYN אנחנו מדברים בערך על מאות אלפים, אם לא מיליונים, כרטיס אשראי גנוב, $2, social security number גנוב, $10, בסך הכל הערכות מדברות על השוק הזה $20 מיליארד שהולך לפושעים, וזה לא הנזק ההיקפי של השוק, שהוא בסדר גודל יותר גדול. אז בעצם זה שוק מאוד רווחי, ומה שאנחנו באמת רואים בשנים האחרונות, זה שהרבה מאוד שחקנים נכנסים פנימה, וכולם רוצים להשתתף בזה, והערכות מדברות על כ-140 מיליון קיטי קוד שונים בשנה, שזה כמויות מאוד 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 גדולות, והם גם כל הזמן, קיטי קוד חדשים מצצים בצורה מאוד מאוד דינמית. אז אני עכשיו מחליפה כובע לכובע של חברות האבטחה, נגיד נורטון, קספרסקי, ובואו נדבר טיפה על האבולוציה שהם עברו. אז אם באמת פעם אמרנו שכמות השחקנים בשוק יחסית מצומצמת, ובסופו של דבר יכולתי להסיק איזשהו צוות של חוקרים שהיה מחפש וירוסים, וכל פעם שמוצא וירוס, אז פשוט מוסיף את החתימה הבינארית שלו לאיזשהו מאגר, ואז ככה הייתי חוסמת את הווירוסים. אז היום אני לא יכולה לעשות את זה בגלל הכמויות. אז חברות האבטחה בעצם עברו למנגנונים אוטומטיים שמזהים כל מיני פאטרנים מוזרים, נגיד סט מסוים של פעולות שרק וירוס היה עושה, ואם בכלל זה מלווה באיזושהי פנייה לכתובת דומיין, אז בכלל אפשר לסמן את זה כמשהו מרושע. וכמובן, גם הכל היום הוא cloud based, אז אני יכולה, אם אני חברת אנטיווירוס שיש לי מלא אנטיווירוסים בכל העולם, נגיד קספרסקי, אז אני יכולה לשדר אחורה נתונים של מה תוכנת האנטיווירוס שלי ראתה, ובעצם אני יכולה ככה להסיק מסקנות ברמה הגלובלית, ותהיו בטוחים, כן, שהאנטיווירוסים שמותקנים אצלכם על המכשירים, הם אכן משדרים אחורה בחזרה נתונים. והפוינט העיקרית זה שבעצם לחברות האבטחה קל לסגור על כתובות IP ועל שמות דומיינים, ולא רק זה, הן גם משתפות מידע ביניהם. ברגע שאחת מצאה, אז היא מעבירה את זה גם לאחרים, וזה בהחלט אתגר מבחינת ההאקרים. טוב, אז שוב פעם אני קופצת כובע, ואני הולכת להתרכז בהאקר שרוצה להרוויח כסף באמצעות בוטנט תקיפה. אז אמרנו, אני רוצה להשתלט על כל מיני מכשירים תמימים, אז יש לי בעצם איזושהי תשתית הדבקה, הדבקתי, שמתי את הקוד המפגע שלי על הבוטים האלה, ועכשיו הם שלי, הם זומבים, אני יכולה לעשות איתם מה שאני רוצה. אני רוצה בעצם יום אחד לתקוף נגיד את נטפליקס, יום אחר את פייסבוק ויום אחר את טוויטר. אז אני צריכה לתת להם איזשהם פיקודים. אז אני צריכה איזשהו שרת שיעמוד בינינו, שיאפשר לי את השיחה מולם, כי אני לא רוצה נגיד לדבר ישירות מול ה-IP שלי, כי אז המשטרה בעצם יכולה לתפוס אותי. אז אני צריכה בעצם שהם ידברו עם השרת הזה. אז מה שאני יכולה לעשות שלב ראשוני, אני יכולה פשוט לקודד בקטע קוד הראשוני, אני יכולה לקודד איזושהי כתובת IP סטטית, כל הום כזה. והם יודעים פשוט לדבר מול השרת שלי, וככה אני יכולה לנהל איתם תקשורת. סליחה, מה שהבעיה כאן, זה כמו שאמרנו, זה שחברות האבטחה בעצם יודעות לסגור בקלות על כתובות IP, במיוחד עם סטטיות ולא משתנות. אז השלב הבא שלי בעצם, זה לקודד איזושהי כתובת דומיין, נגיד הדוגמה, Santa's Big Candy Cane, .cx, שזה אגב כתובת הדומיין שמיראי במתקפה על DYN השתמשה בה. ובעצם הבוטים שלי, במקום לפנות לכתובת IP סטטית, הם יפנו לשרתי DNS וישאלו לגבי הדומיינים, אז Santa's Big Candy Cane .cx, מה כתובת IP שאני צריך? הם יקבלו איזושהי כתובת IP בתשובה בהתאם למה שאני קינפגתי, וככה הם ידעו לדבר איתי, ואני יכולה לנהל איתם איזה תקשורת שאני רוצה. מה הבעיה? כמו שאמרנו, שחברות ההבטחה יודעות גם לסגור על שמות דומיינים. ולא רק זה, זה גם יותר ריסקי מבחינתי, כי הם יכולות לעשות לי תהליך שנקרא סינקהולינג. מה זה אומר? זה אומר שאם הם יודעות להגיד שהדומיינים הזה הוא בעייתי, הם יכולות לפנות לחברות שמפעילות את שרתי הדינס ולהגיד להם, חבר'ה, זה כתובת דומיין בעייתית, אל תתנו את כתובת IP שמקונפגת לכם, תתנו את כתובת IP של חברת האבטחה, ואז בעצם חברת האבטחה יכולה לקפל את התעבורה אליה, והם יכולים לתשאל את הווירוסים שלי, הם יכולים לעשות reverse engineering, הם קודם כל לוקחים לי את הבוטנט דה פקטו, וזה משהו שאני ממש לא רוצה שיעשו. אז איך אני יכולה להתחכם בעצם על חברות ההבטחה? מה אני יכולה לעשות? אז במקום לקודד משהו סטטי, אני יכולה לקודד אלגוריתם מאוד בסיסי, עם איזשהו סיד, שהוא פשוט מדלג בין דומיינים. יום אחד אני גולשת לדומיין הזה, ולא מקבלת תשובה, יום אחר לדומיין הזה, לא מקבלת תשובה, יום אחר לדומיין הזה, ונגיד, ובתאריך מסוים אני רוצה לסנחן את כל הבוטים שלי ולתת להם פיקוד, אז אני יכולה, שבוע לפני, חודש לפני, אני יכולה בעצם לקנות את הדומיין הזה ולקנפג את ה-IP שלי ולנהל תקשורת מולם. אני רק רוצה גם לציין שבאמת הכתובות דומיינים האלה, בגלל שאני צריכה לקנות אותם שבוע מראש, חודש מראש, אז, ואני צריכה גם לקנות אותם כל הזמן, תחשבו כל מה שאני רוצה לתת פיקוד, אני צריכה לקנות דומיין כזה, אז בדרך כלל השמות שלהם הם די חסרי משמעות, בדרך כלל מאוד ארוכים, כי זה צריך להיות יחסית זול. אז שוב פעם נחליף כובע לכובע של חברות ההבטחה ונשאל את השאלה. נגיד ויכולתם לראות את כל תקשורת האינטרנט העולמית, או לפחות חלק ניכר ממנה. איך הייתם מצליחים לזהות את אותה תקשורת חשאית שההקרים מנסים להסתיר? אז לדוגמה, יכולתם להסתכל, אם יכולתם בעצם לעקוב אחרי כל העולם, יכולתם לעקוב אחרי כל מיני יוזרים, ולראות, לחפש איזושהי קבוצה סגורה של יוזרים שמסונכרנת בינה לבין עצמה, וקופצת מדומיין אחד לדומיין שני לדומיין שלישי. גם הייתם יכולים להסתכל על המאפיינים הלינגוויסטיים של הדומיין הזה. כמו שאמרנו, זה דומיינים יחסית זולים, ולכן הם פשוט, הם פחות, בעלי פחות משמעות. אופציה נוספת, אם אני יכולה לעקוב אחרי כל ההיסטוריה של הדומיינים בעולם, אז אני יכולה לראות איזה מהדומיינים הם יחסית חדשים, והם לא, נגיד, דומיינים שנמצאים שם שנה. אוקיי, אז בואו נקפוץ עוד שלב הלאה, שלב אחד הלאה. אז קצת פישטתי את הבעיה, אמרתי לכם שיש שרת פיקוד ושליטה באמצע, בפועל זה קצת מסובך, אני צריכה לתת איזשהו כרטיס אשראי גנוב בשביל לתחזק שרת כזה. הכי קל לי בתור הקר זה פשוט להשתלט על כל מיני מכשירים אחרים, נגיד ראוטר ביתי, ולהשתמש בו בתור שרת פיקוד ושליטה. אני יכולה לעשות את זה גם עם כל מיני מכשירים אחרים, מצלמות, מדפסות, והם בעצם השרתים שלי. עכשיו, מה שנוח בהם זה שהם יחסית מחוברים רוב הזמן לאינטרנט, אנשים לא מנתקים אותם סתם, הם גם לא עושים עדכוני תוכנה לרוב, ובעצם זה שאני יכולה להחזיק ככה מלא, אני יכולה גם לדלג ביניהם וככה להטל לחברות ההבטחה. מצד שני, המכשירים האלה, לך תדע איפה הם תקועים, יכול להיות שהם רואים רוחב פס מאוד מאוד מוגבל, אז אני אצטרך כנראה את הבוטנט שלי לחלק, אני אצטרך חלק להקצות לראוטר, חלק להרצות למדפסת, ולפזר אותם נגיד ברחבי העולם, וגם הם יכולים פתאום לרדת לי, אז אני אצטרך איזושהי יכולת פשוט לדלג בצורה מהירה, ולשנות את הכנפוגים שלי, אחד DNS, ובעצם זה משהו שישאיר קצת חותם, לצערי. אז שוב פעם, נשאלת השאלה, אם הייתם יכולים לראות את עבורת האינטרנט העולמית, בעצם איך הייתם יכולים לזהות את אותה התקשורת? אז באמת יכולתם להסתכל על פיזור גיאוגרפי, יכולתם לחפש שינויים מהירים, ועוד שנייה נראה למה זה באמת מעניין. אז איך מוצאים את אותה המחט בערימת שחת? אז אני יכולה להגיד לכם איך אנחנו עושים את זה באקמאי. כן, ביג דאטה, זה לא מילת גנאי. אנחנו בעצם מחזיקים קלאסטרים עם בעצם, אנחנו מריצים עליהם ג'ובים של ספארק, והסיבה שאנחנו חייבים להשתמש בכלים של ביג דאטה ואין לנו שום ברירה, זה פשוט המספרים, זה לא מתכנס אחרת. קצת ככה לתת לכם תחושה, אז אם אנחנו מדברים על האינטרנט, אז יש לנו כ-3.6 מיליארד יוזרים בעולם. הם בעצם גולשים לכ-200 מיליון primary domains, אקמאי, אנחנו, יש לנו בעצם לוגים של 200 אלף שרתים מכל העולם, שהם רואים כ-300 מיליארד בקשות DNS ביום. אנחנו לא יכולים לעקוב אחרי כל זה, האמת היא שאנחנו מסתכלים רק על חתיכה קטנה מזה. יש לנו בעצם באקמאי Cloud Security שני דאטה סנטרים עם 17 אלף קורים כל אחד, ואנחנו בעצם לדאטה סנטרים האלה נכנסים מעל ל-6.5 מיליארד רקורדים בשעה. מי שמכם מבין בביג דאטה זה מספרים עצומים, זה דאטה סנטרים עצומים, ובאמת אי אפשר לעשות את החישובים האלה, אלא באמצעים של ביג דאטה. ובכל רגע נתון אנחנו עוקבים אחרי כ-1 מיליארד דומיינים שהם מעניינים אותנו. אז איך מבחינה ארכיטקטורית נראה הפתרון שלנו? אז כמו שאמרתי, יש לנו קלאסטרים, נכנסים אליהם בקשות DNS מכל העולם. יש לנו ג'ובים שבעצם מריצים סוג של פיצ'ר אקסטרקשן. פיצ'ר מבחינתי יכול להיות משהו מאוד פשוט, כמו המאפיינים הלינגוויסטיים של הדומיינים הזה, ויכולים להיות דברים קצת יותר מסובכים, כמו מעקב אחרי כל היוזרים שפנו לדומיין הזה, והאם יש שם דברים מעניינים. כל זה בעצם אנחנו מכניסים לסנאפשוט שיש לנו של כל העולם, ואנחנו צריכים לתחזק אותו בכל רגע נתון, שזה מאתגר, ויש לנו שם כ-1 מיליארד רשומות בסנאפשוט הזה. ועל בסיס זה אנחנו מריצים אלגוריתמים של Machine Learning, שמזהים בעצם, על בסיס אותם חישובים של פיצ'רים, בעצם מזהים דומיינים אנומליים שיש להם תקשורת, אליהם תקשורת יחסית חריגה, וברגע שאנחנו מזהים אותם כ-malicious, אז אנחנו מוסיפים אותם לפיירוול שלנו. מה שאתם רואים כאן למעשה זה גרף של בוטנט, שבעצם צף אצלנו במערכת. זה בוטנט, מה שאתם רואים בצהוב בעצם, זה ה-IP'ים שמסונכנים ביניהם, כאמור הם מדלגים מדומיין אחד לדומיין שני לדומיין שלישי, ומה שאתם רואים בכחול, הנקודות הכחולות, זה בעצם הדומיינים שהם קפצו. מאחד לשני. עכשיו, זה נראה באמת חישוב יחסית פשוט, לא כזה מסובך. הבעיה היא שצריך לעשות אותו במקביל על כל האינטרנט. ולא רק זה, אנחנו גם צריכים לגרום לכל זה לרוץ בסדרי גודל של דקות. והסיבה היא שאנחנו רוצים להיות מסוגלים לזהות מתקפה. תחשבו שפתאום יש לי קמפיין של מתקפה, ופתאום מתחילים לצוץ דומיינים חדשים, אני רוצה להיות מסוגלת באופן דינמי לזהות את זה כאן ועכשיו. אתגר נוסף שיש לי, מה שאתם רואים כאן למעשה, בגרף הזה, אז כל ציר זה איזשהו פיצ'ר מבחינתי שיכול לאפיין איזושהי התנהגות שהיא מלישס. מה שאתם רואים בירוק זה דומיינים שאנחנו יודעים בוודאות שהם תקינים, ובאדום זה דומיינים שאנחנו יודעים בוודאות שהם מלישס. אתם רואים שרוב התעבורה היא מתרכזת יחסית באזור מסוים אחד שאפשר לזהות אותו כתעבורה הרגילה הנורמטיבית, והדומיינים של מלישס באמת אפשר להציף אותם רק מלהסתכל בעצם על אנומליות. אבל מה עוד אתם יכולים לראות? שהדומיינים, שיש עוד דומיינים ירוקים בעצם שהם גם בקצוות והם שפירים לחלוטין. והבעיה שלי זה שעולה השאלה בעצם האם לחסום אותם או לא, והאם אני יכולה גם להוריד אותם באמצעות כל מיני אמצעים אחרים. אז תראו, בעצם אם מי מכם שקצת מתעסק בעולם הזה של ההבטחה ושל גם אלגוריתמים אוטומטיים, אז בוודאי מאוד מאוד מרגיש את זה חזק על עצמו, שאי אפשר למנע מפולס אלארמים, ואחת הבעיות הכי קשות זה בעצם שלקוחות לא מוכנים לסבול בכלל פולס אלארמים. תחשבו מה זה מבחינתם פולס אלארם, זה אומר שמישהו אמר להם שיש מלוור ברשת שלהם, ועכשיו צריכים ללכת ולחפש אותם. וזה לא לעניין בעצם סתם להטריד אותם על כזה דבר. אז באמת, אם עד כה המערכת שלנו, מה שהיא עושה זה 0 או 1, היא חוסמת או לא חוסמת, אז היום אנחנו בעצם עובדים על הדור הבא, שהדור הבא בעצם זה משהו שהוא קצת יותר פלקסיבילי, אנחנו בעצם נגיד דומיינים שאנחנו רק חושדים שהם מלישס, שהם נראים מוזר, אז אנחנו לא חוסמים את התעבורה, אנחנו מקפלים אותה לעבר שרתים של DNS שמפוזרים בכל העולם, ובשרתים האלה אנחנו יכולים בעצם לנטר את התעבורה בצורה קצת יותר טובה, לעשות Deep Packet Inspection, ולהגיד לעשות, אני יכולה גם להריץ את הקוד שמורד, אני יכולה להריץ אותו על VMים, ועוד חבילה מאוד גדולה ונאה של דברים שאני יכולה לעשות בשביל לנטר את זה בצורה קצת יותר טובה. וזה בעצם הדור הבא. אז לסיכום, רק להראות לכם קצת כמה דברים מעניינים. אז קודם כל, כשאנחנו מחברים לקוחות חדשים לפלטפורמה שלנו, אז אחד הדברים המעניינים שישר קורים, זה מיד אנחנו מקבלים מלא מלא בקשות לדומיינים בעייתיים שצפים אצלנו. זה מאוד נפוץ, ואנחנו גם מדברים על לקוחות שיש להם כבר אמצעי הבטחה נוספים. מה שאתם רואים כאן זה תמונה מדשבורד של לקוח אסיאתי גדול שהתחבר אלינו ממש לאחרונה, ומה שאתם יכולים לראות זה בעצם שמרגע שהוא התחבר, תוך זמן קצר, יש כאן 18,000 בקשות לדומיינים בעייתיים שצפו אצלנו ונחסמו, וזה, חייבים להגיד שזה לקוח שיש לו אמצעי הגנה די טובים כבר אצלו ברשת. עוד דבר נוסף, נגיד אחד הדברים המעניינים שקורו ממש לאחרונה, זה שמצאנו בוטנט חדש לחלוטין, שאף אחד מחברות ההבטחה לא מצא לפני זה, וזה בעצם רק ממחיש עד כמה בעצם הכלי הזה של להסתכל על כל התעבורה העולמית הוא חזק. בעצם חברות ההבטחה, תחשבו על זה, יש להם נגיד אנטיווירוסים, מאות אלפי אנטיווירוסים בכל העולם. אז הם יכולים לשתף את זה חזרה אחורה, אבל בסופו של דבר הם די מוגבלים. מוגבלים לפלטפורמה שעליהם הם רצים, מוגבלים לתקשורת שעליהם מסתכלים. וכשאפשר להסתכל בעצם ברמה העולמית על כל התעבורה, אז אפשר להציף דברים שאם מסתכלים מקשית אי אפשר לראות. אז מה שבעצם הראיתי לכם כאן, זה סך הכל התחכמות אחת של ההקרים על חברות ההבטחה. יש עוד הרבה כאלה, זה בעצם ממש משחקי חתול ועכבר. כל הזמן חברות ההבטחה מערימות קשיים, וההקרים מוצאים דרכים להתגבר עליהם. ובעצם כל פעם שההקרים מתגברים על חברות ההבטחה, אז זה לא משנה מה, התקשורת שלהם חייבת לראות יותר ויותר חריגה. וזה משהו שאנחנו בהקמה נהנים ממנו למעשה. וחלק מהעניין זה בעצם לפתח אלגוריתמים חדשים כל הזמן, בשביל לזהות את אותם תקשורות חריגות, וככה להציע פתרונות טובים יותר ללקוחות שלנו. תודה. יש שאלות? השאלה הראשונה זה איך אנחנו בעצם חשופים לכל הדאטה הזה, של התקשורת העולמית, ושתיים, מה עושים בעצם עם תקשורת תור? אז אני קודם כל אגע בשאלה השנייה, אז מבחינת כל תקשורת בכל פרוטוקול שהוא, אז קודם כל יהיה לזה מקדים, צריך DNS בשביל לדעת ממש מה כתובת ה-IP שצריך בכלל לדבר איתה ולנהל את התקשורת הזאת. אז קודם כל זה משהו שאתה יכול לנסות לזהות. ודבר שני, כמו שאמרתי, הדור הבא שלנו הוא כבר, אנחנו מסתכלים בעצם על פרוטוקולים אחרים, אנחנו מקפלים את העבורה אלינו, ואז אנחנו אמורים להפעיל שם דברים טיפה יותר מתקדמים אחרים. זה בעצם איזשהו כלי, קודם כל לחסום דברים שאנחנו בוודאות מזהים כאנומליים, ואחר כך להפנות את התעבורה שאנחנו רוצים לקפל אותה. עכשיו לגבי השאלה הראשונה שלך, איך בעצם אנחנו חושפים לכל הדאטה הזה? תראו, אקמאי זה, אני קצת פישטתי, זה CDN, לכאורה CDN יש לו נכסים רק כאן, בעצם שרתי DNS ועוד שרתים שהם בעצם רפליקות של האתרים של הלקוחות של אקמאי. אוקיי, זאת אומרת, נגיד אמרנו שאם אקמאי היא בעצם גורמת לזה ש-Airbnb וטוויטר הם רצים יותר מהר, אז זה דרך השרתים האלה, אז גם כאן יש לנו לוגים, זה לא רק שרתי DNS, ויש לנו גם את השרתי אוטורטייטיב, שם מה שאתם רואים. אבל זה לא רק זה, פשוט אקמאי זה שירות שהוא קצת יותר מורכב, יש שם שירותים הרבה יותר מתקדמים. נגיד פייסטיים לדוגמה, זה משהו שמושתת על אקמאי, והשירותים האלה הם דורשים שיהיו גם, אותם דברים יותר מתקדמים, דורשים שגם יהיו שרתים באזור של מה שנקרא ריקרסיב, זה שרתי ה-DNS בעצם, שמלכתחילה הראשונים שרואים את בקשות ה-DNS. ועוד, זה קצת מורכב, זה לא עולה הרצאה אחת, אבל גם עם כל מיני הסכמים למיניהם, כי פשוט כשאתה CDN בסדרי גודל של 30%, אז אתה יכול לדאוג שאתה תראה גם דרך כל מיני לחיצות יד, תן לי ואני אתן לך, אפשר להגיע לעוד הרבה יותר בעצם מאותה 30%. והנקודה היא שאתה באמת יכול לראות נתח עיקר מהתעבורה העולמית. וכמו שאמרתי, אנחנו לא מסתכלים על כולה, לצערי הרב, אנחנו מסתכלים רק על הקשית שכרגע אנחנו מסוגלים להריץ על הקלאסטרים שלנו, שהם גם ככה עצומים, כאילו מבחינת סדרי גודל, אני לא יודעת אם, מי מכם שמכיר מבחינת ביג דאטה, אז זה כמויות אדירות, ובאמת אולי השלבים הבאים זה גם בעצם להגדיל את הכמויות, ולראות נתחים יותר גדולים של התעבורה. זה לא AWS, זה בעצם, זה שרתים שלנו. אחד הדברים שאקמאי לא אוהבת, האמת היא, אני שנייה אחזור לשאלה, אז באמת נשאלה השאלה לגבי החומרה שאנחנו מריצים, ואם זה AWS, אז התשובה היא שאנחנו לא משמשים ב-AWS, אקמאי לא אוהבת להסתבך על חברות אחרות, תחשבו שאנחנו בעצם, כחברה שבעצם אחראית על אחוז ניכר מהאינטרנט העולמי, ואם משהו רק קורה אצלנו, אז בעצם האינטרנט נדפק, ליטרלי, אז למעשה אקמאי אוהבת לעשות את הכל בילט אין. אז יש לנו קלאסטרים שלנו, עם מגוון של חומרות. אני לא עד הסוף מכירה את כל הסוגים, אגיד לך את האמת. תודה רבה לכם.